שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם זווית האקטואליה לפרשת יתרו של אתר בית חבד נקודה קום. במהדורה הזו נדבר על דמותה של הרבנית חיימושקה לרגל יום הסתלקותה, נשמע על מתן תורה בפינת פרשת השבוע מצבי טסלר, הרב מנחם ברונפמן יחכים אותנו על פירוש התוספות, ונסיים עם שליחת חבד לנפאל לרגל כינוס השלוחות העולמי של חבד שיערך בשבוע הבא. זווית האקטואליה, יוצאים לדרך, היו עמנו. ביום שני הקרוב, כ"ב בשבט, יחול יום הסתלקותה ה-27 של הרבנית חיימושקה, רעייתו של הרבי מלובביץ' וביתו של האדמו"ר הקודם מחב"ד. שלום לרבנית הינדה גרליצקי, שליחת חב"ד, שליחת הרבי לתל אביב.
שלום וברכה.
לתועלת המאזינות שלנו, וכמובן גם המאזינים, תוכלי לתאר בקצרה כמה קווים לדמותה של הרבנית?
כן, לתאר בקצרה קווים לדמותה של הרבנית זה ממש דבר שהוא בלתי אפשרי.
אוקיי.
כי הרבנית הייתה אישיות כל כך מיוחדת וכל כך גדולה שלתת קווים לדמותה, לאישיותה, בקצרה זה אולי צריכים להיות אנשים ברמה של הבאה גבוהה מאוד, אבל זה מאוד מאוד קשה. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד שכן אנחנו יכולים לדבר ולספר, ועל הדבר שאפיין אותה בצורה כל כך מושלמת, זה הענווה שלה, הצניעות שלה, ההסתתרות שלה. היא הייתה פשוט מסתרת ונעלמת, כי הרבנית שלנו, שזכתה להיות אשתו של הרבי מלובביץ', שהיה המנהיג של עם ישראל, היא הייתה האישה, שהייתה יכולה להיות האישה המכובדת ביותר עלי אדמות, והיא כל כך הכביעה והצניעה את עצמה, שכשהיא גרה במרכז העולם, במרכז של חב"ד, בקראונהייסט, שכולם באים לשם, לא ראו אותה, לא שמעו אותה, היא הייתה נכבדת לכלים ברמות שאי אפשר אפילו לתאר. ובשביל להיות במרכז העניינים ולהיות אשתו של הרבי מלובביץ' וביחד עם זה להיות כל כך נכבד וכל כך מסתתרת, זה מראה על גבורת נפש עצומה ביותר. ואם אנחנו מדברים על קווים לדמותה, הדבר הכי שיפיין אותה זה שפשוט היא מילתה את הפסוק כל כבודה בת מנח פלימה בצורה הכי 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 מושלמת.
את זכית להכיר אותה?
אני אישית לא, והרבה לא. בודדים בודדים, או נשים בודדות שזכו להכיר אותה אישית. כי היא הייתה, היא כל כך לא רצתה לקבל את הכבוד שכל אחד היה רוצה להעניק לה ולתת לה, או שירות המיוחד, היא לא רצתה לנצל את המעמד שלה. ולכן גם זה מעניין שהרבה לא ראו אותה, לא שמעו אותה, וגם לא כל כך ידוע עליה. היא הצליחה כל כך להעלים ולהסתיר אותה, שאפילו אני חושבת לעצמי, אני גרתי בקראונהייט, כשהרבנית הייתה שם. אפילו היא לא הייתה במחשבה, היא הייתה כל כך נכבדת אל הכלים.
והיו ניסיונות של נשות החסידים כן לעשות
כן,
משהו?
כן, היו ניסיונות של נשים, זה לא כל כך צלח להם. אני מכירה אישה אחת שמאוד מאוד התעקשה, והיא כן הצליחה, אבל מי שבאמת זכה לבוא ולבקר אותם, היו בני משפחה, ידידים מאוד מאוד קרובים, החיינית שלי שהיא הייתה ביתו של הרופא שלהם, דוקטור פלדמן, הייתה ממש בת בית שם, אז ממנה שמעתי גם סיפורים ועל פגישות שהיו לה עם הרבנית, אבל אני אישית לא זכיתי והרבה מאוד לא זכו, היא כל כך לא רצתה להיות במרכז העולם כי היא הייתה יכולה להיות לקבל את הכבוד העצום והגדול ביותר.
כן, וכמו שאמרת, שלתאר את דמותה של הרבנית מצד אחד, ולעשות את זה בקצרה מצד שני, זה דבר שהוא לא קל, אבל אני חושב שעשית את זה בצורה הטובה ביותר, היפה ביותר עבור המאזינים שלנו, ובאמת שתהיה מליצת יושר בעבור כולנו. תודה רבה. בשבת הקרובה זה מגיע סוף סוף, אחרי יציאת בני ישראל ממצרים, קריאת ים סוף וניסים רבים נוספים שקראנו בשבועות האחרונים בתורה, אנו עומדים לקרוא על האירוע המכונן ביותר בתולדות העם היהודי. אבל כדי לדבר על כך אנחנו צריכים את צבי טסלר שיחכים אותנו. שלום צבי.
שלום שלמה, כן, אחרי שמשה מוציא את בני ישראל ממצרים, לפי הוראת הקדוש ברוך הוא קורא עליהם את ים סוף, עכשיו בתחילת הפרשה שלנו מגיע לביקור חותנו של משה יתרו, שגם מקבל על שמו את שם הפרשה, יתרו מביא איתו את אשתו של משה ובניו, שהמתינו כל השנים האחרונות במדיין עד לאחר יציאת מצרים. יתרו, שהיה איש דת בכיר במדיין, החליט להתגייר ולהצטרף לעם ישראל. במקביל, מתגלה יתרו כיועץ הארגוני הראשון בתורה, הוא רואה את התור האינסופי של בני ישראל שמשחררים לפתחו של משה לקבל עצה טובה והכרעה בוויכוחים ביניהם, והוא מציע רפורמה. משה, כך הוא מציע, ימנה 78 אלף שופטים שיורידו את הנטל ממשה רבנו, וישאירו לו רק את המקרים המורכבים ביותר. משה מיישם את העצות הללו, אבל לא הופך באמת להיות מובטן, שכן הוא מכין את עם ישראל למעמד הגדול של קבלת התורה. בתחילת חודש סיוון מגיעים בני ישראל למדבר סיני, וחונים ממש מתחת להר סיני באחדות ובאחווה. אחרי שעם ישראל הכריז נעשה ונשמע וקיבל על עצמו לקיים את כל מה שיצווה אותם האלוקים, הם עוברים תהליך של טהרה, תהליך בין שלושה ימים. בבוקרו של היום השלישי הם מתעוררים במחזה מיוחד ויוצא דופן. קולות, ברקים, ענן כבד וקול שופר חזק מאוד שמגיע מהר סיני. ואז, לאחר שהם מתקרבים לשולי ההר, הם שומעים את קולו של האלוקים, נותן להם את עשרת הדיברות. זאת תמציתם. אמונה באלוקים, איסור על עבודת אלילים ועשיית פסלים, איסור על שבועת שווא, שמירת שבת, כיבוד הורים, איסור על רציחה וגניבה, גם עדות שקר אסורה, וכן האיסור לחמוד את מה ששייך לזולת. העם ששומע את קולו של הקדוש ברוך הוא נסוג לאחור בבהלה וחושש למות מעוצמת ההתגלות. הם מבקשים ממשה לתווך בינם לבין הבורא, ומשה בבקשתם מעביר להם כמה ציוויים נוספים הנוגעים לאמונה בכל. זה רק סיכום קצר של הפרשה. אתם מוזמנים לשמוע את הפרשה כולה בהרחבה בבית חב"ד או בבית הכנסת הקרובים למקום מגוריכם.
כן, סיכום קצר אבל ממצה. תודה רבה שוב צבי טסלר כתבנו. שלום לרב מנחם ברונפמן.
שלום וברכה.
כל מי שפתח אי פעם דף גמרא נתקל בפירוש התוספות הממוקם לצד הגמרא. מאמר שלך שמתפרסם באתר bethabad.com מסביר בצורה מאוד בהירה את הנושא. אז מה זה בעצם התוספות?
הפירוש של בעלי התוספות התלמוד, התוספות, כפי שהוא מכונה בעולם הישיבות, הוא פירוש שלא דומה לשום פירוש שקדם לו. פירושים כמו אלו של רבנו חננאל או של רשי, היו פירושים שבעיקרם ניתן לכנות אותם מקומיים. כלומר, הם התמקדו בסוגיה התלמודית שמצויה לפנינו, והסבירו אותה באופן מילולי כמעט, עם הרחבות קלות. לעומת זאת, בעלי התוספות פיתחו גישה חדשה לעיון בסוגיה התלמודית. כמעט כל דיבור המתחיל, שזה בעצם סעיף פרשני של התוספות על הסוגיה, מתחיל בשאלה. זה יכול להיות שאלה מצד ההיגיון, זה יכול להיות שאלה מתוך סתירה לכאורה בין האמור בסוגיה שלפנינו לאמור בסוגיה אחרת. ההנחה היסודית של בעלי התוספות היא שהתלמוד כולו הוא מקשה אחת. אם יש סתירה, או מה שנראה כסתירה, בין מפורשת ובין משתמת מהסוגיה שלפנינו לסוגיה אחרת בתלמוד, כי אז חובה עלינו לנסות להסביר זאת בדרך כלשהי.
אבל מי רשם את התוספות? זה היה בן אדם אחד או שזו הייתה חבורה של כמה אנשים?
התוספות הם לא יצירה של בן אדם אחד או של תקופה אחת. התהליך של היווצרות התוספות ארך כ-200 שנה. אפשר לומר שראשון בעלי התוספות היה רבנו תם, לפחות מראשוני בעלי התוספות, נכדו של רשי. ממשיכו הבולט היה אחיין שלו, רבי יצחק. התוספות הם, זוהי בעצם יצירה קולקטיבית. שנכתבה על ידי הרבה אנשים במשך 200 השנים ההן, בין 111 ל-113. הסדר בישיבות צרפת ואשכנז, שבהם נתעבו התוספות, היה שהתלמידים היו כותבים את העיונים שהראשי בתי המדרש היו נותנים בפני התלמידים. היו מעלים את זה על הכתב, והיו מגישים את זה לעיונו של ראש הישיבה. לפעמים ראש הישיבה עצמו היה כותב את הפירוש שלו. מכך נוצר קובץ שבדרך כלל נקרא על שם ראש הישיבה, למשל תוספות רבי שמשון משנץ, או תוספות רבנו פרץ.
יש לנו עדות אותנטית מתוך בית המדרש של אותם בעלי התוספות על צורת הלימוד שלהם?
גם עדות מעניינת מרבי מנחם בן רבי אהרון, בעל הספר צעידה לדרך בין המאה ה-14, ששם הוא מספר עדות שהוא שמע על איך היו לומדים בפני רבי יצחק, בבית המדרש של רבי יצחק עם בעלי התוספות, הרי. הוא אומר שהיו לו לרי 60 תלמידים מובחרים, שכל אחד מהם היה מופקד ללמוד בשקידה ובהתמדה מסכת אחת, ולהיות בקיא בה באופן מיוחד. וככה, כשלמדו סוגיה מסוימת בתלמוד, כל ה-60 תלמידים היו מסובים סביב הרי, רבנו יצחק, וביחד היו לומדים את הסוגיה שלפנינו. ואז כל תלמיד היה בודק בקפדנות, בזיכרון שלו, האם יש מגבילות לסוגיה שלפנינו במסכת שבה הוא, שמיוחדת לו, שהוא למד אותה היטב. וככה ישבו בעצם בין הסוגיות התלמודיות השונות. זו עדות מעניינת שמלמדת גם על האופי של פירוש התוספות.
תודה רב ברונפמן. ועכשיו לנושא האחרון שלנו. שלום לרבנית חני ליפשיץ, שליחת חב"ד לקטמנדו שבנפאל.
שלום, שלום לכם.
את ובעלך זכיתם להיות שלוחי הרבי במדינה הרחוקה הזו, והפכתם להיות גם חלק מהדמויות המוכרות ביותר והמזוהות ביותר עם עולם השליחות של חב"ד, של הרבי מלובביץ', ובסוף השבוע הזה מתחיל משהו שאת מחכה לו כל השנה, כל שנה מחדש. תוכלי לשתף אותנו במה מדובר?
כן, אז באמת בעזרת השם מתחיל כינוס השליחות העולמי. כמו שאתם יודעים, פעם בשנה יש כינוס של כל השליחים של חב"ד שמגיעים לבית מדרשו של הרבי מלובביץ' בניו יורק, ומכיוון שהנשים נשארות בבית לשמור על הילדים, מן הסתם אי אפשר לעשות את זה ביחד, אז שלושה חודשים אחרי זה יש את המעצמת הנשים שמגיעות לאותו מקום בדיוק, ומתכנסות ביחד לכמה ימים באמת מיוחדים ועשירים בתוכן ובמפגש, ואני חושבת שיש משהו ערך ומוסף מאוד גדול לזה, שאומנם אנחנו בשליחות יודעים שאנחנו לא לבד, אבל כשאתה רואה את זה בעיניים, באמת את ה-4,000 נשים שחוות את אותן חוויות שאנחנו חווים אצלנו, ואת אותם קשיים ואתגרים, אז יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד. את הכנס הזה באמת מנצח כמו כל השנה, הרב מוישה קוטלרסקי, ואני באמת דיברת על הפרסום, ואז זה מבחינתי משהו נלווה, מבחינתי הפרסום זה משהו שקרה, זה לא העיקר, העיקר הוא באמת הזכות האדירה הזאת שזכינו בעלי חזקי ואני והילדים להימנות עם הצבא הענק הזה של שליחי הרבי מלובביץ' בעולם.
דיברנו על כך מקודם עם הרבנית גרליצקי, שהיום הזה שבו הסתיים כינוס השלוחות הוא בכ"ב בשבט, יום ההסתלקות של הרבנית, אשתו של הרבי, אתם תעשו גם איזושהי תפילה שם לציונה?
ודאי, ודאי, עולים ביחד לציון הקדוש של הרבי ולציון הקדוש של הרבנית, מתפללים שם. תמיד היא מעוררת ככה חמלה מסוימת, כי לרבי ולרבנית לא היו ילדים. והרבנית בכל פעם שככה דיברו איתה, אז היא הייתה בגאווה גדולה, הייתה אומרת, אבל לי יש המון ילדים, חסידים עם הילדים שלי, החסידים ילדים שלי ושל הרבי. וזאת אמירה שתמיד כל פעם מחדש ככה מעוררת בי, ככה יש לי דמעות בעיניים כשאני אומרת את זה. ובהחלט שאנחנו נמצאים שם, אנחנו זוכרים שלצד הרבי עמדה כל הזמן גם רבנית גדולה, ולא בכדי הכינוס נקבע להיות באמת ביום של הכינוס של הנשים, ביום של האישה שהניגה את חסידות חב"ד, וזה לא סתם בכ"ב שבט שזה יום פטירתה.
כן, אני יכול גם להעיד מזווית אישית, כמי שהיה אצלכם בעצם תקופה ארוכה, שבאמת אתם מצליחים להביא את הרוח של הרבי ושל הרבנית, כל אחד בתפקיד שלו, במעמד שלו, לכל מי שמגיע אליכם. אז שיהיה לכם שם בהצלחה, וכמובן תתפללו שם על כולנו.
תודה רבה, תודה רבה לך באמת על הברכות, וגם בהזדמנות זאת גם על השליחות הנהדרת שעשית איתנו יחד עם אחיך. אז באמת תודה רבה, ושיהיה רק טוב ואור ואהבה לכולם.
אמן, אמן, לכל עם ישראל, תודה רבה.
אמן, ביי.
זהו, סיימנו להפעם, זווית האקטואליה לפרשת יתרו של אתר בית חב"ד.com. זמני כניסת השבת, בירושלים בשעה 4:35, בצפון בשעה 4:42, בתל אביב ב-4:52, ובדרום בשעה 4:53 דקות. לתועלת מאזיננו בחוץ לארץ, זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם. בניו יורק ב-4:51, בפריז ב-5:26, במוסקבה ב-4:41, בבואנוס איירס ב-7:46, ובבנקוק ב-5:59. תודה לרדיו כל חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה. מי שירצה לקבל את המהדורה הזו באופן קבוע, מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-2281-384. 053-2281-384. היו עמנו גם בשבוע הבא. שבת שלום ולהשתמע.